טוב, יש לנו כמה דברים לדעתי באמת מאוד חשובים להספיק עכשיו. תמיד מבחינתי ממש היופי במסגרת הזאת שהלימוד הוא שלכם. אני מראש בשיעור כאילו צריך לבחור מתוך כל הדברים את הדברים שהכי חשובים כל פעם. אז יש לנו משהו, בעצם שני נושאים כלליים. אחד בפרק הזה ואחד מהפרק הזה להמריא למשהו, למבט כלל תנ"כי מאוד מאוד חשוב, שהרבה פעמים אני מרגיש שזה בעיקר מה שאני בא לעשות, לתת את ההיבט הכלל תנ"כי. אז נתחיל שנייה מהתמקמות בספר יחזקאל, איפה אנחנו, מה עומדים להיות הפרקים האלה ובתוך זה הפרקים של השבוע. אז נתמקד יותר בפרק ד' ומה שקורה פה, ואז ממנו נמריא למבט כלל תנ"כי. מה שאני אומר עכשיו על המבנה של ספר יחזקאל בפרקים האלה הוא תומצת בקובץ ששלחתי על מבנה הספר. אני חושב שמאוד מאוד חשוב להתמקם כל פעם איפה אנחנו בכלל הספר, כי זה המון פעמים עוזר להבין גם ממש את הפרטים, מה קורה פה ומה ההקשר של זה בכלל. אז בעצם פרקים א' עד כ"ד ביחזקאל זה החלק של התוכחה. כ"ה עד הסוף אפשר לקרוא לזה נחמה, אפשר להגיד שכ"ה עד ל"ב זה הנבואות על הגויים ואחר כך חטיבות הנחמה. כשבעצם מבחינת נבואה של יחזקאל עצמו, השליחות שלו, פרקים א' עד ל"ג אפשר להגיד, או עד כ"ד, לא יודע שאלה איך מחלקים, יחזקאל בעצם עם פה סתום, עם נבואת ההיעלמות עליו. וכ"ד זה מתחיל קצת להיפתח, אבל ל"ג זה הפתיחה הסופית, ואחר כך יש עוד פתיחה, ומי שרוצה גם את זה, סיכמתי בקובץ שיש בתיקייה את השלבים של הפתיחת פה שלו. אבל אנחנו עכשיו נמצאים בעצם בתחילת פרק ד', בתחילת השליחות של יחזקאל בפועל, עד עכשיו זה היה מפרקי המינוי, ועד פרק י"א זה CCC הסתימה של פיו של יחזקאל, במובן שהוא אפילו לא מדבר ולו משהו אחד עם העם. הוא רק עושה בעולמו. אני חושב שתחילת פרק ד', ואתה בן אדם, ואתה בן אדם הזה, זה כאילו בא להגיד, אוקיי, אחרי שאמרתי לך להיסגר וזה, ועכשיו אני מדבר איתך. מה קורה עם העם? מי זה העם? כלומר, במובן הזה, אני אומר את זה קצת קיצוני, כי הם לא איתנו, כאילו, עד היום מחפשים אותם. יום אחד הם יבינו מה אתה עושה פה, ומתוך זה, אז מתוך כלל, אז שוב אני אומר, עד פרק י' א', זה בעצם CCC המצב שיחזקאל פשוט עושה דברים לעצמו. אפילו כשזקני ישראל יבואו וישבו לפניו, הוא לא ידבר איתם בכלל. מה?
דווקא בפרק יש לנו פה, יש לנו נבואה לירושלים
בשני נוכח. בסדר. בפרק ה' או פרק ו'?
פרק
ה'. בפרק ה' ואחר כך פרק ו' הוא מדבר על הרי ישראל, אבל זה בדיוק העניין, הוא מדבר עם ירושלים, הוא מדבר עם הרי ישראל, יש לידו אנשים. פרק ח' אנחנו נראה שזקני ישראל יושבים לפניו, וארבע פרקים הוא בעולמו משייט, והם יושבים לפניו. אחר כך, בסוף פרק י"א, יאמר לנו הרד"ק, פה הוא אמר לנו את כל הפרקים שמפרק ד', אפילו כולל המרכבה. בעצם הרד"ק אומר בסוף פרק י"א, עכשיו הוא אמר את כל מה שנאמר לו עד עכשיו הפרקים עד עכשיו, אבל עד עכשיו הפרקים בעצם בעולמו האישי. לעיניהם, בטח, זה משהו שאני שמח שעמדתם עליו, זה חריג במובן הזה, כלומר, לכן אמרתי כל כך חשוב להבין את ההקשר, כי לעיניהם הזה הוא באמת ממש חשוב בהקשר הזה, כלומר, הוא זוהר, הוא מרקר לאור כל מה שאמרנו.
אותי לבני ישראל.
שוב, כי הוא אגיד להם את זה אחר כך בסוף. יכול להיות שגם על עיניהם הזה יאמר לך הרד"ק הכוונה, אולי הם בכלל לא ידעו שהוא עשה את זה, והוא סיפר להם את זה, אולי... בטח, כן, הראשונים פה ממש נחלקו, כל המפרשים, החלוקת הגדולה מאוד, אם זה בכלל רק בחזונו, אז לעיניהם זה כאילו, סיפר להם שהוא ראה את זה, כאילו, בטח. עכשיו, בתוך הפרקים האלה שעל פרק י' א' שהוא בעצם מדבר לעצמו, יש שני חלקים, יש ד' עד ז', שהיום אנחנו בד' ה', ויש ח' עד י' א', שזה ממש חזון אחד שלם, שהוא בכלל לא פה, יחזקאל עצמו לא פה, הוא בירושלים. לא בני ירושלים רואים אותו כי הוא בבל, בני בבל יושבים פה לידו, אבל הוא בכלל לא איתם, הוא טס לירושלים. זה חזון בפני עצמו. הלכנו עכשיו בעצם הפרקים הראשונים שבהם יש מעשי שליחות הראשונים של יחזקאל לבני בבל. שוב פעם, כשהוא עושה את זה עולמו, ובסוף הוא אולי אומר להם אם ידעו לא ידעו, זה ממש ההתגלמות של אם יש מאו ומחדל או אתה פועל בעולמך. ומה יחזקאל עושה? בפשט בפרקים האלה יחזקאל עושה מעשים שבעצם, כמו שאמרנו, בדרך של פשוט מעשה נבואה, בלי הרבה לדבר, מצווה לעשות מעשים שיסמלו את החורבן. זה בדלדי. ובוו זין זה בעצם פנייה, כן, פעם ראשונה אל דיבור, אבל שוב פעם, דיבור לא אל עם ישראל, אלא אל ארץ ישראל, ערי ישראל. אני שנייה רוצה לחלק שנתמקם בתוך הפרקים האלה. פרקים ד' ה' זה בעצם דבר אחד. רבי אליעזר בלגנצי אומר משהו ממש חשוב, שכל פרקים ד' ה', לפני שהוא עשה אותם, הם נאמרו לו בהיותו בבקעה בפרק ג', קום צא אל הבקעה ושם אדבר אותך. ושם הוא אמר לו פרק ג', עכשיו אני אוסר אותך באבותים ואתה לא מדבר איתם. ועכשיו אני אגיד לך מה תעשה עוד מעט, כשתהיה אסור באבותים ולא דבר איתם. אתה תשב שנה, יותר משנה, אם זה בחזון, אם לא, ותשכב על צדך, אחר כך צדך שני, אחר כך תגזור את הזקן שלך והכל הכל הכל. תסתכלו שבפרק ו' רק אז יש בעצם דיבור חדש, והיא דבר השם אליי למור. אבל עד אז, תחילת פרק אלה למשל, זה ואתה בן אדם. כמו שבפרק ד' פסוק ד' כתוב ואתה שכב את צדך, ותחילת ד' ואתה בן אדם. יש פה ממש, אומר רבי אליעזר בלגנצי, יש פה ממש דיבור אחד שנאמר ליחזקאל בבקעה, כלומר שהוא ממש יצא. הוא אמר לו, כן, אבל הוא ממשיך, עוד לפני שהוא נכנס לביתו, הוא אומר לו, מה אתה ממשיך ותעשה אחר כך? בסדר, לכן סתם, במיקום ד' ה' זה ממש בעצם, היה מקום שלא יהיה חלוקה ביניהם בכלל, כלומר, יש פה כאילו שני אגפים שונים בתוך אותו דבר, אבל נראה שגם פרק ד' זה בעצם מתחלק לכמה. בסדר, אז יש לנו, אז אנחנו עכשיו מדברים על בעצם חזון אחד, מעשה אחד, שהוא קרא או בחזון או במציאות, שנאמר לחזקאל לעשות, ולהיותו בכלל מנותק מהעם, אחרי שהם משמים בתוכם, הלך לבקעה, והשם אמר לו עכשיו מה לעשות. עכשיו, אם הייתם צריכים לתת כותרת, הכי קצרה שאתם מצליחים, לפרקים ד' ה', שוב, אפילו לא מה הוא עשה, בסדר, הוא שכב על צידו השמאלי, ומה הוא אכל, ואיך הוא גזז את השיער, אבל לפני זה, מעל, תנו כותרת עכשיו, אתם צריכים עכשיו ליד התנ"ך לתת כותרת, לא יודע, 4 מילים. יחזקאל מציג את חורבן ירושלים. איסורי הגלות. מעולה. זה מה שרציתי שתגידו. אני הייתי נותן כותרת אחרת. הייתי נותן כותרת, יחזקאל מחפר על עם ישראל ועל ירושלים. או יחזקאל מחפר על ירושלים. מה המרכז פה? פה אני רוצה לתת כלי בכל לימוד ספר התנך, פרק בתנך. ממש חשוב, בהתחלה או כשאתם מרגישים זה, לבחור פסוק אחד, שהוא לדעתכם הראש של הפרק. כלומר שהכל בא אליו, ממנו בא ואליו הולך. בפרקים האלה, לדעתי, אגב בחבורות, זה גם כלי כשאין לכם הרבה מה לומר, אבל גם בכללי זה המון פעמים מאוד ממקד, זה המון המון המון, המון פורה, להתווכח או לנסות למצוא ביחד מה הפסוק המרכזי של הפרק. עכשיו, כן, אני לא עכשיו אומר לך שיטה או משהו, אבל פשוט עובדתי, עכשיו לפעמים, אם צריך אז אתה יכול להגיד תקשיב, זה וזה. אפשר להגיד שתיים, קרי מאוד מאוד נדירים שלוש, אבל כמעט תמיד זה מפתיע, אבל כמעט תמיד תגיד זה זה ולכן זה ולכן... אני אומר עכשיו ככלי, כן, לא עכשיו אמרתי שום תורה מסיני ושום... עכשיו תסתכלו, פרק ד' אני קראתי אותו... מה?
כל התנ"ך רק...
כן, כל התנ"ך.
חלוקת הפרקים היא לא...
לא, אני לא אומר דווקא פרק, נגיד עכשיו אני אומר ד' ה', לא דווקא פרק, אני אומר נושא שבו אתה עושה, כן, עכשיו רצף פסוקים, פרשייה, פרק, לא, כאילו, עכשיו אנחנו, מה? בטח
עכשיו?
לא? אתה תמצא לי עוד מעט, אבל רגע, ד' ה', מה הפסוק המרכזי? לדעתי, אחרי שקראתי את זה המון פעם בהתחלה, אני כל הזמן אמרתי כמוכם, שהכוונה היא, עכשיו אתה בהודעה הראשונה לגלות, אבל, שימו לב, מה הוא בעצם עושה? מה הגדרת משימה? פרק ד' פסוק, אחרי שכתוב פרק ד' פסוק ג', אותי לבית ישראל, ואתה שכב על צדך השמאלי, ושמת את עוון בנית ישראל עליו מספר הימים, אשר תשכב עליו, תישא את עוונם. אחר כך פסוק ה', ונסת אבון בית ישראל. אחר כך פסוק ו', ונסת אבון בית יהודה. כלומר, מה הגדרת משימה? מה הוא עושה? זה לא שהוא שוכב כדי שעם ישראל ייבעל ויחזור בתשובה. הרי הם לא עומדים לחזור בתשובה. והם לא רואים את זה לפי המון המפרשים. זה הכל בחזונו. הוא חווה חוויה, בין אם במציאות ובין אם עוד יותר במציאות, בחזון שבבחינתו הוא יותר אמת מכל אמת. הוא יושב וסובל את אבונם של בית ישראל ואחר כך של בית יהודה. וגם פרק ה' שהוא גוזז את הזקן מהכל, רגע, בשביל מה זה? עכשיו, מה זה שהרב, לא יודע, הרב הראשי, יותר מזה, הרב הראשי גדול הדור והדורות, עכשיו כאילו הוא מגולח בלי זקן מכלום, והוא סובל בשביל מה? אז גם פרק ה' כתוב, מצאת כבר אהרון. מה? פרק ה' פסוק י' ג' אחרי שהוא אומר לו מה המשל, מה המעשה ומה הנמשל, הוא אומר, וחלה אפי ואניחותי חמתי בם והנחמתי. לא, אבל זה התוצאה של כל מה שעשית. לכן...
זה כל מה שעשית, כל מה שעשית. לא,
אבל לכאורה זה שני דברים. אבל יש לך את הכפרה על מה שהיה.
כן.
ואז אחרי זה, מי... בעצם כן, מי-היי... לא, לא מי-היי. נתתי את...
תשאו, בואו נעשה ככה,
שנייה. אני אומר, כאילו, יש שם העבר ויש שם העתיד. יש שם מה שהיה, זה אתה מחפר.
הרי זה הולך לספר
לו על כל מה שהולך לקרות בירושלים.
שנייה רגע, לא, אז שנייה, זה רוצה להצביע. אחרי אני רוצה שנייה להסתכל הבת כללי לשניים. שנייה, בוא נתחיל שנייה פרק ד' ואין לי בעיה שמחלוקת בפרק ה', אבל אני חושב שאתם תסכימו. פרק ד', לא סתם אמרתם מבט ראשון, כאילו אתם יכולים להגיד מבט שני. אני חושב שזה מבט ראשון כי אצלי זה ככה היה. כשקורה את זה, אתה אומר, הוא עומד לסמל את הצרות שיהיו בירושלים. זה כולל איך יהיה קיר ברזל, איך היא תהיה במצור, איך יהיה כלי מלחמה סביבה, איך יהיה קשה, הכל. ואחרי כל זה, או לפני כל זה, השם אומר, ומה המטרה של כל זה? כתוכחה, כהפחדה, נגיד, בירמיהו יש המון בחינה כזאת, של מה שאתה תעשה, זה מביא למציאות את הפורענות עליהם. שפוך על עולל בחוץ, יש שם לשונות כאלה. לא. המטרה, שאתה תסבול כעין האיסורים שלהם, בשביל לחפר עליהם. עכשיו, ממילא, הוא אומר בפורש גם פרק ד', שזה מה שאומר לקרות להם. אבל אתה, למה אתה עושה, עכשיו, מה הנושא פה של אתה יחזקאל שוכב פה על היד ועושה מה שכאין מה שאמור לקרות להם, תשובה לחפר עליהם. אני טוען, פרק די די שוב, זה דבר אחד, שגם ההמשך, שתגזור, לא צריך להגיד את זה שוב, כי פשוט זה ההמשך של מה שעושה לך, גם ההמשך של, אוקיי, מה יקרה להם אחרי המצור? חרב, דבר, רעב, והשם אומר אחר כך בנמשל, וזה מה שיקרה להם בפועל עד שאני אנחם. הפשט, אם אתה מסתכל על המבט הזה, ואני חושב שהפשט מוביל לזה, אם נסתכל על הבת הזה, זה אומר, בעצם, בפרק ד' כתוב מה אתה תעשה בתור כפרה, בפרק ה' ששם האחרית, השיא של הרעה, מופיע, ולאן כל זה הוביל, שככה יקרה הרעה להם, אבל זה יבוא לנחמה בסוף. כלומר, אל הכפרה, הכפרה תתממש. בעצם, בפרק ד' מוזכר, חזקאל לבצע את הכפרה, פרק ה' זה המימוש שלה, בגלל ששם זה אחרית הרעה. זאת טענתי, וזה ממש קשר ישיר. אבל הנחמתי, זה הנמשל של המשל, שחזקאל עושה, יושב ומחפר. לכן, לטענתי, ושוב אני אומר, אני פותח את זה לדיון, אני ממש חושב כך, אבל הנה חינמי, אני מאוד אשמח אם תתמקחו על זה, שהנושא של פרקים ד' ה' זה חזקאל סובל איסורים כעין של ירושלים בשביל לכפר עליה מראש. שאלה מעולה, לפה אני עולה. חמש שיטות לשאלה הזאת. בטח, בטח. זה שאלה אדירה, מה יחזקאל לכפר? עוד שש שנים יש חורבן, כולם מתים. רגע, אבל בשביל זה בכתב הנחמתי. אבל הנחמתי זה תוצאה. לולא הכפרה של יחזקאל, לא היה והנחמתי. שנייה, רגע, אולי. אז בוא נראה מה השיטות, ואתה צריך גם לחשבן את זה. אני אגיד את זה ממש בקצרה. אתה מביא לשאול השאלה, ואני אוביל כדי נותן את המבט הכולל. הרמת ואלי שואל את זה הכי חריף, אבל עוד תעסקו בזה, עוד כמה וכמה. רבי יוסף קיון, מה הכפרה של חזקאל עשתה? הרי אם הוא מסמא את כל הצרות שיהיו, והצרות באמת יבואו, אז מה היה בלעדיו? אני אגיד עכשיו חמש שיטות, אני אגיד את זה בקצרה, אם תרצו אני אעלה את זה אחר כך למייל או זה, מה? אז אתה אומר משהו יפה, שכמה, נתחיל ממנו כי אתה אומר אותו, בדיוק, שלא יכלום, צודות ורבי יוסף חיון, שניהם עונים את התשובה שאתה אמרת, הם אומרים, בעצם, לולי חזקל, עם ישראל עכשיו עוד מעט גלות, עם ישראל היה קלה, מגיע לו לכלות בחטאת, כי התמלה עשיית החטא, בזכות יחזקל, יהיה רק גלות וכל הצרות האלה, ולא כיליון. לפי זה, מה שאמרתי זה הכרחי בפרק ה', וקלעת מפעם והיא נחמתי, מה זה אומר? בגלל ששכבת תהיה נחמה, אבל אם לא זה, לפי פירוש המצודות רבי יוסף חיון, הראל, אם לא זה, הם היו מתים. כלומר, זה הכרח, זה השיטה שהכי מדגישה את זה, לפי כל השיטה, זה נכון, אבל שוב, לא חייב לתלות את הדברים אחד לשני. השאלה הזאת היא בכל מקרה קשה. מה גרמה כפרת יחזקאל? אז זה תשובת רבי יוסף חיון ומצודות. אחידה אומר בחומת תנ"ך, שהוא אומר, כל הגלות וזה וזה וזה, וכל מה שעומד לקרות להם והצרות, זה יכפר על החטאים הראשיים, אבל יש עוד חטאים, חוץ משמיטות ושפיכות, מה?
לא, רק אמרתי שהתשובה, רק מעצימת הקושייה, יחזקאל שוכב, זה מה
שגרם לעולם. שנייה, רגע. אני לא נכנסתי פה עם משהו, אבל שהוא באמת נושא מרכזי בפרק שהרבה גם אחרוני וגדולי עמדו עליו, שיש כזה דבר שגדול הדור סובל בשביל כל הדור. יש פה הנהגה בשכר והעונש, זה אנחנו לא נכנסים. אבל אתה צודק, יש פה משהו פלא. בגלל שחזקאל סובל, זה גורם שהם לא יכלו, אלא רק במרכאות, אבל רק יסבלו את כל התורות, אבל שישארו קיימים. אני חושב שכל זה נשאר ממה שאמרנו בשיעור הקודם, מה זה אומר שחזקאל עושה את זה? ונביאה בתוכם זה חוזר, זה חוזר שבסוף הם גם כן מתרקחים מזה. חוזר שעצם זה שיש מישהו בעם ישראל, זה מישהו בעם ישראל, זה לא מישהו חיצוני. הגורם העליון, שכבה למנה של עם ישראל, שהיא סובד בשביל כולם, זה לא רק אילו בחטא, היא ההפך מהחטא. זה נשאר על כל מה שאמרנו על פרקים בית ג' השיעור הקודם. נכון, כן, זה המון בחינות, אבל לכן אומר, זה עצמו סוגיה שלמה של מה זה שהגדול סובל את היסורים. אבל... פה, לדעתי רבי יוסף חיון סוקר את זה, את התופעה הזאת, שיש כדבר שגדולים סוברים. במפורש, אחד המקומות הכי מפורשים בתנ"ך זה פה. מה?
כן, זה על מיליאן, נכון. זה לא
שעבר איזה איסורים. אני זוכר עכשיו שיש עוד, אני לא מספיק מורגז כדי לומר, אבל תסתכל שם, דעתי מפרט, אבל באמת זה אחד הדברים הפורשים, זה באמת עליון ועצום. אז אחידה אומר שהיו בעצם, הגלות והכל זה על החטאים, נקרא לזה הרגילים של הגלות, כלומר יש סעת חטאים, אבל יש עוד חטאים שבעצם עליהם היה צריך לחפר בנפרד, וזה השכיבה שחזקאל גרמה. אותו דבר אומר המנחה הגדולה, פירוש מאוד יפה שרבי משה פרנקפורט מופיע בכחול הזה, אני אקרא שורה מדבריו שנייה, יש לומר שעל השמיטה שעברו עליה ולא קיימו גלו. אבונות אחרים שהיו בידם היה חזקאל מחפר עליהם בצערו. והוא גם הוסיף, זה קשור... מה? של רשי. נכון. לא, אז הוא אומר זה קושי, כלומר יכול להיות שהפירוש הזה, מסכים עם השאלה, שאלה טובה. לא, אבל יחזקאל שוכב ממש מספר ימים. נכון, השמיטות זה פשוט נכנס בשנים, השנים, נכון, צודק. 430 שנה שחזקאל שוכב, זה שנות החטא של ישראל. רק רשי מחשב לך שבתוך שנות החטא האלה, יש חשבון של כמעט 70 שמיטות. אבל שנות החטא זה לא רק לכפר השמיטות, זה על כל החטאים שהיו אז. השמיטות שהן גורמות לגלות, הן אלה, נכון? צודק, זה...
זה בדיוק,
כי אתם גורמים,
הם
גורמים
רק 70
שנה,
ולא
390 פלוס 40. כן, יפה, נכון, זה בעצם מה שאומר, נכון. בסדר. עכשיו, אני... הרמת ואלי אומר משהו ממש יפה, שחוזר לגמרי לשיעור הקודם. אמרנו שהיום יש הרבה רמת ואלי. הוא אומר ככה, דה, שהנביא לא הועיל בכך לעניין הכפרה של האבונות. והיו צריכים האיסורים והגלויות לתקן את שאר האבונות. הנביא לא הועיל בכך כי אם לעניין ההשראת השכינה שלא תסתלק השכינה עליהם בעל האבונות. הוא אומר, יש שני מצבי צבירה. יש מצב צבירה של ישראל גולים והכל, ועכשיו צריך לחפר על כל חטאים, ומאלה שהם גולים, הם לא בארץ ישראל. אז השכינה לא הייתה. הוא אומר, כל הכפרה של ישראל נועדה ל... אני אחזור לשיעור הקודם, ונביא היה בתוכם. הוא צריך לסבול, כי זה לא הולך ברגל שטוב, אז נעשה שכינה מבבל. לא, יחזקאל היה צריך להתייסר, בואו נלך רגע לפי השיטה שזה היה בפועל רק כדי להמחיש לנו. יותר משנה להיות על יד אחת ולאכול, כמעט לא לאכול, דבר בלתי נתפס וכל זה, כדי להילחם על זה שהשכינה תישאר פה. זה מה שאומר רמת ואל. לא, הוא אומר ככה, לא, בכל אבון, הרב קוק אומר יש חשבונות כאלה, גם באורות התשובה, בכל אבון יש גם את הבעיה שעכשיו פגמת, ויש גם את הבעיה שעכשיו הסתלקה השכינה. אתה מחפר על האבון, אבל שמה, על איזה תוצאה שלו? יש שתי תוצאות שצריך לחפר. אחת, עכשיו צריך איסורים שימרקו על כל מה שזה, אבל שתיים, גם השכינה הסתלקה כי האבונות הסתלקו אותה. ועם ישראל בפועל עובר את ישראל, אז לא יכול להיות שכינה, טכנית.
אבל זה לא בגלות, זה שכינה לא בגלות, זה לא בגלל האבונות, זה שכינה בגלות.
נכון, נכון.
זה לא לסד את האבון, זה להביא את השכינה בגלות, זה משהו חדש.
בסדר, אבל זה, על איך שלא יהיה, השכינה לא תוכל לבוא כל הוצאת החטא התמלאה. וצריך לחפר אבנות של ישראל כדי שתוכל לבוא בכלל. מסכים שעדיין יצטרך נפתחו השמיים. ואת כל התנאי הנבואה המיוחדים האלה שאמרנו, אבל בכלל זה בלתי אפשרי כבר. השכינה הסתלקה עוד לפני שהחורבן קרה, כי עם ישראל לא יכול להיות פה.
זה לא הבטחה של מוזיקה, זה רק אם יש איזה מוזיקה, לא?
לא יודע, שאלה טובה. שוב, זה כאילו הרבה חשמות אפשר לעשות, לא יודע. עכשיו, יש עוד שיטה שאני פשוט לא זוכר, לא, ניסיתי הרבה לזכור, וראיתי מי שאומר אותה, ולא אחר כך מצאתי מי זה, שאומר, מה זאת אומרת מלך יזכיר חיפר? הרי אנחנו נמצאים בשש שנים לפני החורבן. עכשיו היה אמור להיות החורבן. יחזקאל דחה את החורבן בשש שנים.
זה בדיוק נוגד, כאן אנחנו יודעים כל
הזמן
על יחזקאל.
נכון.
כי עכשיו
הוא מתנת כבר חורבן, כן. המרכבה כבר גלתה. עם ישראל מלאה שעתו. וכיפרתה, מה זאת אומרת? שש שנים שהחורבן נדחה, עוד שש שנים שעם ישראל על אדמתו, וכהנים בעבודתם, ואם מדוכנם, זה מה שיחזקאל עשה. עכשיו, ויכול, ועתי גם ברור ששוב, אם היה זוכה, אם היו זוכים, כלומר, זה גם היה מוביל כנראה לביטול לפי זה. כלומר, אם דחה, אז כנראה שהיה אפשר עוד, אבל אם כן היו חוזרים, לא יודע, עכשיו שוב חשבונות, אבל לפחות השש שנים האלה, ושוב, אני לא זוכר מי, אם תמצאו, אני אשמח מאוד.
זה לא רק תנסית שם אמרת עכשיו, זה כל הדרך שהסתכלה לחזקאל לעומת ירמיהו, נגיד. יחזקאל מבחינתו, זהו, אבל מה הסיפור? אין לו מה להציג
אותו לגלות. כל מה שאנחנו רואים היום זה קצת איפכא מסתברא. כלומר, זה שיחזקאל פועל, לגאול את ישראל, לדאוג שהם לא יגלו, איך שלא יהיה, ולכפר על ישראל, זה אומר להשפיע שהגלות תהיה פחות, או מאוחר יותר, או כמו שראינו, מאותה יותר, שלא יכלו. כלומר, יחזקאל בהחלט, אחרי כל מה שראינו עד עכשיו, השירים הקודמים של אם ישנו ונחדלו, ואם בית מרי, מה? יש פה תפקיד, זה מה שאמרתי בשיעור הקודם, שבסוף כשנסתכל על הפרקים האלה, החמש, מה שראינו, זה עכשיו החמישי, החמישה תפקידים של יחזקאל, זה הופך את כל התמונה, יש פה נביא שנלחם על הדור שלו, שבעצם בסופו של דבר מחזיר אותם בתשובה, שדואג שיהיה מישהו בעם שהוא מעל כל זה, וכולל, זה פשט הפרק שלנו, ולכן נלחמתי על זה אתכם בהתחלה. שמה הנושא של הפרק? אני חושב שהנושא של הפרק, המובן מאליו זה, 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 זה כל ה... כאילו, תמיד, גם עוד משהו, תמיד שיש מעשה נבואה וזה צריך לשאול אותו, מה הוא חידש? אז כבר אמרו לנו אלף פעמים שיהיה גלות, ואחרי הוא שוב אומר בצורה אחרת שיהיה גלות. לא, זה הוא לא אומר שיהיה גלות, החידוש פה, הנקודת חידוש, זה לא שיהיה גלות. ושיש פה אלמנט של כפרה אל מול הגלות שאומרת לבוא. אז או, עכשיו כל השיטות שאמרנו הרגע, או שעכשיו הייתה אמורה לקרות והיא נדחתה, או היו עוד חטאים שעליהם צריך כפר כדי, או שלא יהיה כיליון מוחלט. כל מה שאמרנו.
יש הבדל להגיד למעט מצורי גלות, או להביא את השכינה גם בגלות, אבל להגיד, עדיין לא רוצה גלות. כי זה שונה לחלוטין.
אבל מה קשה בין, מה לא טוב בזה, מה קשה לך?
לא, כי כן, כי ירמיה מחזיק את ישראל עד הקצה האחרון, תמיד, עדיין לא.
נכון.
ויחזקאל אמר, לא, זהו, נגמר הסיפור שם, אנחנו בלהגיד כמה
שאתה נסורים. לא הבנתי, מה שאתה אומר אני לא אמרתי אותו, לא יודע, מה זה אומר שיחזקאל נגמר הסיפור וזהו, ועכשיו רק...
גם השיעור הזה של הרחנה
זה היה
ככה...
באמת, כאילו באמת יש דבר, זה היופי, כלומר אני צריך לשאול אותו את זה, אני לא גם... הבנתי אותו באמת, לא, הוא לא פרס את שיטתו, אבל...
אבל גם
שמעתי את זה... אבל גם, הנה, מה זה הגלות זהו, איך שלא יהיה? וכיפרת עליהם, זה אומר להם, היית הגלות. יש פה מלחמה כנגד הגלות, וזה ברור ש... אני לא חושב שגם הוא אמר נגד זה. קיצור אומר, בוא נדבר על העובדה הזאת, ואני תמיד זה מה שאני אעשה, להביא כאילו מה נאמר בכללי וזה, ואת הפרשנות לגמרי אני משאיר לכם, כלומר, לאן זה הולך, מה זה לוקח, עם איזה חשבון אני מסתדר? כי דעתי, איך שהוא יהיה, אתה תגיע לזה ש... בטח שהוא שותף ללחימה הזאת. שיטה החמישית רק בעניין הזה של מה כיפר יחזקאל, הרי בכל מקרה הגלות, אז ספר ברכת חיים, ששום אני לא זוכר עכשיו מי הוא, הוא אומר, הצער שסבל בשביל אבונות י"ב השבטים בצידו השמאלי והימני, הועיל לישראל באחרית הימים. יש לו חלק בתיקון העיקרי המסבב את הגאולה. הוא אומר, יש לכפר על הגלות עכשיו, כמו שכל הדברים שאמרנו, האם יכלו או לא, תוך כמה שנים יהיה גלות וכל זה, אבל יש להתחיל להכשיר את הדלת שיכלו לצאת משם. זאת אומרת, זה שיש גלות זה עובדה, בסדר. והשם החליט, את החטאים ונושמתם, כל מה שתרצו. אבל כפרתה על עוונות בני ישראל, הרי כל הגלות נועדה לכפר. להוסיף כפרה זה אומר שיהיה מעכשיו איך תמצי חוזק, אפשרות שהגאולה תגיע אחר. והוא אומר את זה בפרקים של חזקאל בהמשך, בפרקים של הגאולה, שהשם אומר לו, זה, הוא אומר את זה על אחדות השבטים, כעץ אחד, זה מכוחך ששכבת 430 יום. זה שהם הצליחו בגאולה להתאחד מחדש, זה כי אתה מעט את התאבנות. אני מאוד אוהב את הפירוש הזה, כי מאוד מרחיב את המבט. לחפך את התאבנות זה לא רק על עכשיו, בסדר, הם גולים. אבל בוא, צריך להתחיל להתרומם משם. אז זה סיכום של הנקודה הזאת. ראינו, מה שאמרנו אפשר לכלול את זה ממש שוב בתמצית. הנושא של פרקים ד' ה' זה יחזקאל סובל במעשה נבואה שהם כעין הגלות, אבל לא כדי, המיקוד זה לא כדי להוכיח את ישראל, הם יכולים כאילו יושבו, אלא אדרבה. כדי לסבול במקומם, לקחת מהם, למעט מהם את האיסורים, לחפר עליהם. זה ממש במובן הזה, יש תנועה של פרקים ב' ג' של כי בית מאירים, בשביל מה אתה פה, וגם שם ראינו, ממש מפורש נאמר, למה אתה פה? שמיר, חזק מצור וכל זה. פה יש בעצם סיבה חמישית שהיא במובן הזה, היא חלק עדיין קצת מהשליחות שלו, במובן של אתה מול עם ישראל, הם לא שומעים, אתה בתוך ביתך, בסדר, מה אתה עושה? סובל במקומה. חפר עליהם כדי שיהיה בפרק ה' בתכלית הרעה, וחלה אפי בם מי נחמתי. זה נושא הראשון רציתי לדבר עליו. נושא שני. באמת מדהים לדעתי הנושא הזה, ולו לא נפגוש רק אותו ב-20 דקות עכשיו האחרונות שיש לנו, מבחינתי דיינו. רוצה שני לדבר על המספר של הימים, של הימים כנגד שנים שחזקאל שוכב. 390 ועוד 40. מבט ראשון אומר, טוב עובדתית, זה מה שהיה, והם מפרשים בהם את דנו ועושים את החשבונות, תקופות השופטים, תקופות המלאכים. לא, אני רוצה לדעת למה, 390 ולמה 40. ומה זה אומר בסוף ה-430 הזה? עכשיו שוב, אם לא נמצא, לא נמצא. אני, אחרי הרבה חשיבה, רוצה להציע לכם אפשרות למבט למה זה דווקא זה, ואני מקווה שתשכנעו. אני הולך רגע אחורה. בואו נתחיל, מה המספרים יותר קל לכם להתמודד? 390 או 40? 40, למה? מה? זה מספר עגול א', מספר מוכר, למה מוכר? יפה, בואו נתחיל מזה. מיציאת מצרים, המושג של 40 שנה או 40 יום, או יום כנגד שנה, מופיע הרבה. בואו נראה מתי הוא מופיע. מופיע לנו ב-40 יום של משה, מופיע ב-40 שנה של דור המדבר, מופיע בספר יהושע כשכלב אומר שהוא היה בן 40 בדור המדבר, מופיע אחר כך בתקופת השופטים, עתניאל בכנז שפט 40 שנה, אהוד בן גרה שפט 40 שנה כפול 2, דבורה וברק 40 שנה, גדעון, תחשלימו, יפה מאוד, 40 שנה, שמשון 40 שנה, אבל ב-20 הוא 20, 20 ועוד 20, אלי שפט 40 שנה, גם דוד מלך 40 שנה, ובאופן מפתיע גם שלמה מלך 40 שנה. אז יש פה איזה משהו. במיוחד שלפעמים בספר שופטים, כשסופרים את ה-40, זה כולל השיעבוד. מי יציאת מצרים, יש איזה משהו של 40 שנה, 40 שנה, 40 שנה, 40 שנה. אז בואו נתחיל משם, כי שם יש עוגן ממש גדול, זו תופעה, אי אפשר להתעלם ממנה. בואו נחשוב, בואו נחשוב, למה 40 שנה, מה אתם אומרים? מה? דיברנו על זה? אז עוד יותר טוב. חשבתי על זה באמת שנים. יפה, מי אמר? אבל שנייה, עוד מי ששמע מי שלא, אבל תחשוב מה זה אומר. יפה. אומר משהו ממש פשוט. פשט פסוק בתנך. אומר אוריאל, 40 שנה עקות בדור, ואמר אותו אל בבל. מה כתוב פה בעצם? 40 שנה עקות בדור, זה אומר ש-40 שנה זה בעצם שנים של דור. עכשיו יש בזה היגיון מאוד גדול. בתורה אנחנו רואים שהשנים החזקות של האדם, שנות הפעילות המרכזיות של האדם, זה מ-20 עד 60. כשעוברות 40 שנה, זה בעצם אומר שכל אלה שהם המרכזיים בדור, כלומר, נמצאים בשיא כוחם, ב-40 שנה המרכזיות שלהם, שאנחנו כולנו בהם אגב, אז זה הזמן לנצל אותה, 40 שנה האלה, כולם התחלפו. כלומר, פשוט אם נתגעת המספר שכל הדור התחלף, כמו ששוב, אתה חוזר דור המדבר, זה הפשט. 40 שנה, מה זאת אומרת, יש עוד כאלה שקטנים, יש כאלה זקנים, לא, בסדר. אלה שהם עכשיו המרכז, עיקר מעניין ובניין של הדור, הם
הכוחות הפועלים, הגבורה, לזה, הגילאים האלה, מתחלפים. מה? כן. לא, אפשר לצאת, מצד שני, 40 שנה זה הגיל שאדם עומד לדעת, כל מיני, לא גיל, אלא שנים. לא, לא, סתם הרבבתי, זה שנים, זה לא קשור. אבל, בכל מקרה, אני חושב שבעצם מה שאוריאל אומר לנו, זה 40 שנה עקוד בדור, זה ממש חוזר לפשט מה שהתורה אומרת. למה דווקא, עכשיו נגיד, זה מאוד יפה שממילא הדור התחלף, לפעמים זה לא היה בדיוק 40, למשל דור המדבר, בעצם זה היה 38. כלומר, מאז שחטאו, אחרי את העגל, עד כניסה לארץ היה 38 שנה. לא משנה. אבל זה הדור שיצא ממצרים, מאז יציאת מצרים, עד הכניסה לארץ 40 שנה, אז הדור התחלף. לא עכשיו משנה אם זה 38 או 40, יותר מזה שהדור עכשיו, שעכשיו חטא את זה, שהוא הדור הזה כאילו התחיל יציאת מצרים, התחלף. אז זה משהו ממש חשוב. 40 שנה, זה בעצם אומר, הדור הזה כולו, נגיד, ותשקוט הארץ 40 שנה, מושג המוכן לספר שופטים, זה אומר, במשך דור שלם עוד נהיה להציל אותנו. באמת מעניין למה יהוד בן גרה שני דורות, 80 שנה. אבל דוד בעצם דור שלם מנהיג את עם ישראל. שלמה, אלי, כל מי שראינו, זה דור שלם מנהיג את עם ישראל וזה משמעותי. כאילו מאז יתנו את מצרים זה בעצם דור ועוד דור ועוד דור ועוד דור ועוד דור. בסדר? אז כבר פה, זה רק באמצע, אבל כבר פה, לו יש לנו רק את זה, אז ישראל חטאו 390 שנה, עוד צריך לראות מה אנחנו עושים עם זה. אבל יהודה חטאו אחר כך עוד דור, כלומר השם אחרי שישראל גלו נתן עוד כאילו דור לישראל לחטוא, וזה בעצם עוד תופעה של 40 שנה במובן הזה. אבל זה, שוב, זה כבר כאילו אומר, החשבונות של המפרשים יקבלו קצת משמעות חדשה כשהם מונים מתי היו 40 שנה האלה. אז אתה מבין, טוב, זה לא מלך ועוד מלך, תשלים עוד שנה פה, כך תשלים שנה בלואה, לא, זה בסוף מבחינת העמך, עם ישראל, מה היה? זה היה שנות דור של חטא בלתי אפשר. בסדר? יפה. מ-40 נעבור ל-390. כן, כמו שאמרתי, 40 זה לא תמיד יהיה בדיוק, זה יכול להיות 38, זה יכול להיות שנים שהשופט, לפעמים כתוב לך שהארץ שקטה 40 שנה, למרות שזה בעצם היה פחות מ-40 שנה, כי היה שיבול לפני. זה אומר שבמובנה, בסופו של דבר, זה שנות דור, כלומר, היה פה מגמה של חילוף. אני מבין. זה ב-40 קומות ככה. כן, אני אומר, זה יכול גם להשפיע, באמת גם זה יכול כאילו סתם לעזור למה אנחנו יותר מבינים מהפירושים, כלומר, לפי המבט הזה זה באמת יכול להיות, לכן אני אומר...
אנחנו רוצים להגיד אותו דבר, גם אם
לצורך העניין
זה 40 שנה בתוך מסגרת 200, גם אז נגיד שזה...
כן, זה לא סתם 40 שנה, אלא, בסדר, אם חטאתם פה אז הוא ישלים, הדור שאחר לפני, אבל אם זה יצטבר לשנות דור, זה כבר כאילו יחידה נפרדת, אתה לא יכול, זה כבר יושב פה בחדר, אי אפשר כאילו, טוב, נחפר פה משם, הוא ישלים, חזקיהו קצת יבוא, ויושיהו, ו... לא, זהו, זה כבר... יש לכם עכשיו חטאים של דור שלם, כן. בדיוק, ממש ככה, זה כאילו, זה ממש יפה, זה כאילו, פחות זה חצי שיעור, אבל רואים בתנ"ך שבתקופות האלה, זה כאילו, היחידה ההיסטורית המינימלית זה 40. בסדר, כן, זה כבר יכול להיות שחשבון כבר יותר, גם, לא, אני מסכים איתך. שעכשיו תגיע ל-4 ו-40 וזה, אבל אני רוצה להגיד את הדברים המבוססים, כאילו אחר כך אתה יכול להגיד, כאילו טוב, נתחבר, מה שמהר"ל אומר פה ו... מה הם עושים עם ה-390? 400 חסר 1. 400 חסר 10.
39 מלכות.
אבל שוב, מה אני עושה עם 39 מלכות? כלומר, אתה יכול להגיד עוד הרבה דברים. לא, אני לא עוזר, אבל... שנייה, רגע, אתה רק סוחב אותנו ל-400, אתה אומר זה 400 שכמעט הוא שלמו. 400 זה אומר לנו משהו? יפה, בוא שנייה נראה משהו מאוד יפה. אברהם אבינו, השם אומר לו גר יהיה זרעך 400 שנה. בסדר? כלומר, השם דיבר אותו על יחידה היסטורית, דיברנו עכשיו על יחידות של 40, יש יחידה היסטורית שקוראים לה 400. נכון? עכשיו, גם שם זה לא היה בדיוק 400. איך אני יודע? ביציאת מצרים כתוב שהם היו, יצאו ממצרים אחרי 430, וואלה, 430, מוכר לנו איפשהו. אבל לא משנה, עזבו כאילו את הזה של 430, אבל שם 400 בפועל הפך ל-430, ולמרות זאת הוא 400. כמו שאמרנו לגבי 40...
430
פחות 40. מה?
430
פחות
40
זה 390. נכון.
מה?
לא, אני אומר, מה אני אומר? מאברהם, כן, בדיוק. כן, נכון. אז לא, אצלנו את 430, יש לנו 430. והתורה עצמה קוראת ל-400. אצל אברהם אבינו, לפני שההיסטוריה קראתה, אומרת, גרי אזרחה 400 שנה. כשיצאו ממצרים, מושב בני ישראל שישבו את מצרים, 30 שנה ו-400 שנה. כלומר, זה 400, כן, זה 400. הפרשים אחר כך יעמלו קשה מאוד, למה 430? האם זה אמור להיות זה, והאם החטא שעיכב או הפוך, שמרות, ממש יהיה חשבונות שם. אבל זה 400. אז אצל אברהם אבינו יש לו 400 שנה, זה מתחיל מימי אברהם אבינו עד יציאת מצרים. מיציאת מצרים מתחילים עוד סט של 400 שנה פלוס. 480? יפה, מי אמר? הראל. מצוין, אצל שלמה המלך שהוא בנה את בית המקדש כתוב, שמאז יציאת מצרים עבור 480 שנה. בסדר? אז יש ממש עוד יחידה של 400 פלוס. תמיד, כאילו, אחר כך, בסדר, זה מאז בניין, זה עד בניין את המקדש, היינו 400 מאברהם אבינו, אחר כך עד בניין את המקדש. מי ימי שלמה? מה היחידה ההיסטורית הגדולה הבאה? 410. ואחר כך 420 של בית שני. כלומר, בעצם, אם אמרנו שהיחידות הקטנות זה 40, היחידות הגדולות, נגיד יש פרקים וספרים, אז הפרקים בהיסטוריה של עם ישראל הם 40, היחידות הגדולות, ראינו רצף של 400, אחד אחרי השני, אברהם אבינו עד יציאת מצרים 400 או 430, מיציאת מצרים עד שלמה המלך 480, בית ראשון 410, בית שני 420. למה זה? סתם? אז מה, מי צעק פה מקודם? אם 40 זה דור, אז מה זה 400? 10 דורות. רגע, רגע, שנייה, אז אם זה 10 דורות, אז זה מדהים. כי אז כבר זה פותח את הרצף מהבריאה. הבריאה זה 10 דורות מאדם עד נוח. 10 דורות מנוח ועד אברהם. ואז יש עוד 4 רצפים של 10 דורות בעצם. של 400 שנה. רק שעד נוח זה היה דורות דורות. זה לא, היית סופר 400 שנה, היית אולי חצי דור. זה היה כאילו דור שחיים את כל החיים שהם צריכים. מאז שבעצם השנים כבר התמוססו וזה לא מה שהיה, אז 10 דורות פשוט כאילו וריאציה. הם הפכו מי? הוא שהוליד אותו, שהוליד אותו, שהוליד אותו, שהוליד אותו. הם הפכו החל מימי אברהם אבינו, ממש, עד אברהם אבינו זה היה שתי יחידות של 10 דורות, זה ממשיך. בעצם כל התנ"ך, אנחנו רואים מהאדם הראשון עד סוף ימי בית שני, זה כל התנ"ך, מתחלק שש יחידות של 10 דורות. וכשהשתיים הראשונות זה 10 דורות בפועל, כשהם חיו חיים, נקרא איזה נתח ראוי לשמו של חיים, של שנים, ואחר כך מימי אברהם אבינו, כשאז הסתיים התהליך של התמעטות השנים האלה, זה הפך להיות 400, 400, 400. עכשיו מאוד מעניין, וזה אני לא אעשה עכשיו, זה רק סברות, זה כבר ברמה שיותר של סברות, למה זה דווקא 400 מינוס, 400 פלוס, כלומר, למשל, 430 אז אמרנו, התורה קוראת לזה 400, זה בפועל 430. אבל למשל, 480 של בית המקדש הראשון מיציאת מצרים, יש סברה די קרובה לומר, ש-480, טוב, זה כולל דור המדבר של 40 שנה, וזה כולל ימי יהושע, שזה בעצם עוד לא היה אישו, זה רק היה כניסה לארץ 30 שנה, הגעת שוב פעם ל-410. בסדר, אני אומר, עכשיו זה חשבונות. אחר כך אני אקבל על זה הרבה מיילים והצעות וקבצים, וזה מעולה. יפה. אחד המקורות הכי מרכזיים עשרה דורות חוץ מאדם וזה, זה אצל דוד. שאצל דוד יש עוד תופעה של עשרה דורות, ומשם אתה ממש לומד, כמו ממסף חומש בראשית, שעשרה דורות זה בעצם מיצוי תהליך על בבריאה. כלומר, יש תהליך של דור, יחידה יחידה, ועשרה דורות ביחד הם יוצאים יחידה אחת גדולה. עכשיו, בדרך כלל 400 זה 400 פלוס. 430, 410, 480, 420.
410
כתוב בתנ"ך. זה יותר מהחשבון. זה לא כתוב בתנ"ך. אם כן, אתה אומר, גדול יהיה הבית הזה האחרון מן הראשון, שהוא 410 או 420. כן.
כאילו, סתם, רק יש לנו שאלה
נעשה
על
430 של היציאת
מצרים,
480
של
בניין. נכון.
ו...
פה ביחזקאל, 390. עכשיו, לאור מה שאמרנו, קודם כל, שוב, זה פותח את העיניים להרבה דברים בתנ"ך. ותמיד לראות את הסדר בתנ"ך זה מאוד חשוב, כי זה נותן לנו הרבה אמון לכמה אפשר להבין, ושזה לא הכל פה זורקים מספרים, הכל פה מאוד מערכתי, ו... אל תביל אותי. אבל אחרי זה בואו נחזור ל-390. פה, אם אני לא טועה, תקנו אותי, אבל זה המקום היחיד, גם זה לא המקום היחיד, לא משנה, שזה קצת פחות מ-400. כשהוא סופר את שנות החטא של עם ישראל, בעצם, 430, מה אתה עושה למשחקים 390? הצדך השמאלי ואחר כך הצדך השמאלי ואחר כך עוד 40 הצדך הימני. מה המשחק הזה? יש פה משהו ממש חשוב. השם לא נותן לסעד, הוא לא נותן למספר השנות החטא להגיע ל-400. זה כמו בנושנתם. בנושנתם...
שם
יש
יותר מה?
מה? לא, שנייה, שנייה. בנושנתם זה מניין שנות החטא של עם ישראל. זה 852. במקום זה, שנתיים לפני זה אומרים חז"ל, חסד עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שלא נתן לסעד החטא להיות מושלמת בנושנתם, לפני זה הגלה אותם, כי אם היא מושלמת, לא יכול להיות שעם ישראל עכשיו יעשה את ה... כל מה שהוא יכול בכם, כאילו את כל הפתח שהשם פתח לו למקסימום זה שנות החטא שלכם והשם לעם ישראל. השם, אפילו אם צריך, השם יתערב ולא ייתן להם להשלים את זה. אותו דבר, זה תופעה אחת שראינו, שהשם לא נותן לסעד החטא של עם ישראל להתמלא, גם אם זה יהיה מצידו. אותו דבר מאוד יפה אצלנו בפרק, בחשבונות של השמיטות. סתכלו ברש"י פה חשבונות של השמיטות, הוא אומר שיש פה 430 שנה, בתוך זה נכנסים שמיטות ויובלות, מתי יוצא שעם ישראל גלה? אחרי 69 שמיטות. והשבעים זה היובל האחרון שמופיע יוסף וחזקאל שלא שמרו. זה לא במקרה, זה בדיוק. עם ישראל לא יחטא 70 שמיטות ויובלות. ב-69 הוא יגלה. השבעים זה כבר יהיה לימוד זכות גדול, כי טוב, הוא לא שמר יובל, אבל הוא כבר לא יכול. בכללי אגב, בכל החשבון הזה, הרב חנן אלתרוג אמר את זה, זה פעמיים שצריך להבין קצת, מי יושיהו כבר לא היה שמיטות ויובלות. אז, אבל רואים שכאילו בכל המפרשים עם הסדר עולם שזה זה. אז אני חוזר, ראינו ש... ונושנתם, זה חזל אומרים, פירוש של כמה מקומות, השם לא נתן לזה להתמלא. גם לשמיטות, לסעת החטא של ה-70 שמיטות, השם לא נתן להתמלא. האחרונה תגיע גלות, וגם השם לא ייתן ל-400 שנה להתמלא. לא, שנייה. הוא אומר, עד עכשיו היה 430 שנה של חטא. אתה עכשיו תכפר עליהם, אבל השם לא אומר את זה כך. הוא אומר, הם עוד מעט הגיעו ל-400. אם אתה לא תחפר עליהם, הם לא יגלו עוד מעט, זה לא יגיע ל-400. בעצם זה כבר הגיע ל-400. לא, לא, זה לא יגיע ל-400. זה 390 ועוד 40. כלומר, כשעם ישראל בתור הממלכה הגדולה, אם תסתכל על כולם יחד, זה 390 שנה של חטא, זה כמעט כמעט מגיע היחידת על של 400 שנה, שהיא 10 דורות. כלומר, 10 דורות של חטא. יכול להיות דבר כזה בעם ישראל? לא. זה לא 10 דורות. זה רק 390, ואז היה את גלות ישראל במי חזקיהו. בעצם פה יש מבט על הגלות במי חזקיהו, זה בעצם מה שאני אומר. בסדר, הכפרה מתאפשרת, זה מה שאני אומר, הכפרה מתאפשרת בגלל שסעת החטא לא הוקדשה. אם הייתה מוקדשת זהו, כבר אין תקנה, כמו ונושנתם, כמו ה-70 שמיטות.
אפשר להגיד גם זה, קצת מה שדיברנו בלתיים קודם, אפשר להגיד קצת הפוך, שהוא לא נותן לו לסעת הכפרה כדי שיהיו בגלות, שיש פה איזה משהו שצריך, אי אפשר את הכפרה כשיש.
שנייה רגע, אבל שנייה, שנייה, אבל אני עוד לא מדבר על הכפרה, אני עכשיו חזרתי לחזקיהו, יש פה רק גילוי מילתא מה היה אז. הוא אומר לו, תקשיב, עד שישראל גלו, כלומר, יהודה וישראל לאדמתם, עברו 390 שנה, למה? זה עכשיו שאנו, לפני יחזקאל, שנים לפניו. תשובה, שנייה לפני מה שאומר, 40 חסר אחת. אתה לא תיתן לו 40 מלכות, כאילו, עד כדי, ואותו דבר פה, הם לא יחתרו 400 שנה, לא יהיה כדבר של 10 דורות, 10 דורות חוטים, אין, יבוא סנחריב ויגלה אותה. זה דומה מה שהיה קודם על ה-40. גם ה-390, גם ה-40. ורוב המפרשים אומרים שזה לא שנים מקובצות. הרבה מפרשים פה אומרים גם, כמה וכמה מפרשים אומרים, זה אחרי כל החשבונות אתה רואה שזה השם מעיד, ונראה לי רבי עזר מבלגנצי אומר את זה, נאמן עלינו, יודע שהוא יודע והוא יודע שזה, אני לא יודע איך חשב את זה, וכמה מפרשים אמרו את זה. בסוף יש פה הרבה קושיות, החשבונות עברות אליהם שוב ושוב, יש פה הרבה קושיות שקשה להאמין על החישובי החטא האלה. הרבה כמה פרשים אמרו, הקדוש ברוך הוא העיד, טוב, אתה יכול למצוא קצת וזה, אבל איך שלא יהיה, אבל אני אומר, 40 זה לא סתם, וה-390 זה לא סתם. סיכום מה אמרנו?
למה זה יובלה כשונה?
שנייה, לא. דור חוטא יכול להיות, אבל יחידת על של 400, זה השם לא נותן, שזה כאילו כבר הופך להיות נתח בהיסטוריה. דור אחד חוטא, זה לצערנו היה כמה פעמים, כלומר, רק ימי מנשה הם 52.
זה
פעם ראשונה
בהיסטוריה שהיה 10 דורות שחטאו, זה המבול.
נכון, אתה צודק, גם מה שאפשר ללכת לשם, נכון? תראה, אני לא יודע אם אתה אומר שם 10 דורות חטאו, שם החשבון לא 10 דורות חטאו. כן, אבל כאילו... כן, לא, אז זה נכון, זה נכון. זה נכון, זה האמת שאתה צודק, זה נכון. לא, זה שזה בהחלט מקורות, שמה שהשם אמר לאדם דק עם עוד תמות, זה בעצם התממש אחרי 10 דורות. כלומר, זה היה בסימן שחית, אני מסכים. אז אפשר לסריך את זה לפה, בטח.
אפשר להסביר את מה שבקשה על העניין הזה של רגע, לא עשו תשובה. מה הפעם אתה סופר את זה?
רגע, איפה הם עשו תשובה?
בן שופט
לשופט, מה ששמע.
גם המלך,
תראה, זהו, עכשיו פה אנחנו נכנס לסוגיה ותשובה וזה באופן כללי מבט בספר יחזקאל בכמה וכמה פרקים, בואו לא נגזים, בכמה פרקים יהיה מבט עקבי שמחזיר אותנו להיסטוריה מאחורה מההתחלה ומוצא מחדש, זה נראה מבט קשה, אנחנו צריך לדבר עליו במשך הספר, הרבה חטאים שהם ישראל שלא ידענו עליהם.
אני
רוצה
להציע מתוך...
אז במובן הזה אומר, כי הוא עכשיו נמצא, כן, בהחלט, כש... בסוף החטאים הצטרפו.
הפרשה של הצדיק והפרשה שהוא מוכיח אותם, אז הצדיק זה מי שערב על הראשונו. יכול להיות שזה בדיוק החשבון והזה. ברגע שהם חזרו לחטוא,
יערבו
על הראשונו, וזה הרשב הצדיק.
כן, כן, אני חושב שזה בהחלט יכול להתחבר, אבל שוב, זה אולי דורש עבודה. סיכום. ראינו היום שני דברים. דבר ראשון, קצת עמדנו על המבנה פה של עד פרק י' א', זה השנים שיחזקאל בעצם פועל בעצמו. בתוך זה, המעשה הראשון שלו, המעשה הנבוא הראשון שלו זה פרקים ד' ה'. כותרת המעשה הזה לדעתי, אחרי הרבה עיון בפשט הפרק זו דעתי, שהנושא הוא בעצם יחזקאל מחפר על ישראל. ממעט להם את הגלות, פירטנו 5 שיטות מפרשים במה הוא חיפר, בסוף השבר היה הגלות. וזה כבר מדהים לכל שליחותו, כי שוב, זה הופך את כל המבט של בית מרי, בית מרי אין לך מה לעשות לו, זה מגמה הפוכה. אחרי כל הבית מרי, מה שתעשה, אתה תשב ותסבול הכי שיש בשביל כל העם, כדי למעט את גלותם, לאחר אותה, לדחות, שלא יאכלו כל מה שאמר. דבר שני, אמרנו קצת, נכנסנו פה מין להבין את השנות החטא, שפה התגלו בספר יחזקאל, ומילא גם את הכפרה שלו, ואמרנו, וואו, יש פה ממש מבט שהוא מפה באופן כללי בתנך, 40 שנה רואים בכמה מקומות זה שנים של דור, וסימנך דור המדבר 40 שנה עקוד בדור. 400 שנה זה 10 דורות, וזה ממש ממשיך את המגמה של 10 דורות מהאדם הראשון. ראינו 6 חטיבות של 10 דורות מתחלק כל התנך. ואחרי כל זה, אז אנחנו חוזרים מבט ספציפית אלינו, ספר יחזקאל, זה אומר שבעצם השם, כמו שבנו שנתם, כמו שאצלנו בפרק, חשבון של השמיטות, ככה גם 400 שנה, השם לא נתן להם להתמלא לעשרה דורות של חטא. הוא עצר את ישראל והגלה אותם לפני זה, ואחר כך זה חשבון חדש של, של יהודה, שהם ברגע שמגיעים ל-40 אז גלו. יישר כוח, כרגיל, הכינו ללמוד, ברוך השם, שנה טובה. בעצם הפעם האחרונה בזמן הזה, בזמן האלול שניפגש, זה יהיה שבוע הבא. שבוע, שבועיים, סליחה, פעם הבאה, התפלתי, כן. יש כוח. מה?